אז כאמור, שלום וברכה לכולם. אנחנו בדרך כלל בשעה הזו מתוועדים מדי שבוע בשבוע בפרשת השבוע, אבל כל זמן מאיר בתכונתו, כדברי הרב זצ"ל, ואנחנו נקדיש את המפגש היום לעיסוק באגדות החורבן, שבחסד השם עלינו בהשגחה פרטית, אנחנו זוכים בדף היומי, שבדרך כלל הרבה פעמים אצלי הוא המרדף היומי, אבל היום ככה שלושת השבועות ואנחנו זוכים לאגדות החורבן, אז נלמד את האגדתא מהדף היומי של היום, גיטין, דף נ"ח. במסגרת השותפות והמעורבות שלי הפרטית כחבר קהילה בקהילה בגוש דן, אז כמו רבים וטובים, אחת לכמה זמן מגיע תורי להיות שותף בחינוך ילדי הקהילה. לפעמים זה להעביר תפילת ילדים אחרי התפילה, לפעמים בלימוד תנ"ך, וככה יצא שבדיוק שנה שעברה בשלושת השבועות הגיע תורי, ניגש אליי גבר ולשמע, אתה רשום ברשימת מעבירי השיעורים, והגיע תורך להעביר לכיתה ב' ומעלה שיעור תנ"ך. אמרתי, מעולה, תעדכן אותי לאן הגענו. אמר לי, בדיוק בהשגחה הפרטית הגיע הזמן שלך, סיפור, אמרתי לו, מה, שופטים, אמרתי לו, מה, גדעון, שמשון, לא, פילגס בגבעה. אמרתי לו, מעולה, תן לי שלוש שבתות, אוקיי? אמרתי לו, מה, למה? אז הסברתי לילדים שאנחנו הולכים עכשיו ללמוד שלושה שבועות ברצף. אנחנו הולכים ללמוד את הסיפור הכי עצוב והכי כואב והכי מצער בכל התנ"ך כולו. ולמדתי איתם שלא רק כל הסיפור של פילגש בגבעה, תחזרו לבגרות, כן, בבקיאות, בתנ"ך, אוקיי, בסוף ספר שופטים. אנחנו לא יודעים בסיפור המזעזע הזה שחותם את ספר שופטים, אנחנו לא יודעים לאורך כל הסיפור מה הם שמות גיבורי העלילה. אנחנו לא יודעים מה שמה של הפילגש. אנחנו לא יודעים מה שם האיש שלה. אנחנו לא יודעים איש על הלוי שגר בהר אפרים, או מה שם האבא של הפילגש שגר בבית לחם. אנחנו לא יודעים מה שם האיש הזקן משבט אפרים שמכניס אותם לביתו, או מה שם האנשים הבני בליעל של גבעה שהתעללו בה. ואז הסברתי להם את הכלל שלמדנו מבעל בדי אהרון שליטה, מורנו בבן ראש הישיבה הרב ראם, שכאשר אנחנו נתקלים באירוע נטול שמות, למשל ההוא גברה, למשל בעל הסעודה, נשמע לכם מוכר, אז זה בכוונה בלי שמות, הרי עליהם שמות, פילגש. מה השם? מה התפזיין, נכון? אנחנו לא יודעים. כשאנחנו נתקלים באירוע כזה, זה בא ללמד אותנו שזה בכוונה בלי שמות, כי זה יכול לקרות לכל אחד ואחת מאיתנו. ולכן, לא, הוא, יוסי, טוב, אבל יוסי, בטח, אבל אני חסדאי, לי זה לא יקרה. לא, זה לא יוסי, אין לו שם, ההוא גברה, בעל הסעודה. ובעזרת השם, איך זה קשור לנושא שלנו, אנחנו עכשיו לא בפילגש בגבעה. אז הפתיחה היא אותו דבר. אנחנו הולכים עכשיו ללמוד, לעניות דעתי הענייה, את הסיפור הכי עצוב בכל הש"ס כולו, גם הבבלי, גם בירושלמי, לדעתי בכל מקרה. ובאופן לא כל כך מפתיע, גם הסיפור הזה נטול שמות. עכשיו כלל זה יהיה נקוט בידכם. כשאנחנו באים לעסוק באגדות החורבן, זה נכון למרדף היומי השבוע, זהו, סיימנו, חזרנו לסיקריקון, נונחה את המוטבט, כבר אין לנו את העניין הזה, אבל כשאנחנו עוסקים באגדות החורבן, אנחנו לא מחפשים אינפורמציה. אנחנו לא מחפשים אינפורמציה שתסביר לנו כמה הדור ההוא בסוף ימי בית שני היה מושחת, אלא אנחנו צריכים להרכיב משקפיים עכשוויות שילמדו אותנו כמה אנחנו צריכים לשנות או לכל הפחות לרצות להשתנות כדי לתקן את ההווה שלנו. קובץ אגדות החורבן מתחיל בדרשה של רבי יוחנן, גדול המוראי ארץ ישראל, שחי יותר מ-200 שנים לאחר החורבן. מקור א', אתם מסכת גיטין דף עמוד ב', אמר רבי יוחנן, מה ידכתיב? אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה ליבו יפול ברעה, הקמצא וברקמצא חרוב ירושלים, התרנגולתא ותרנגולתא חרוב תורמלקה, השקא דריספק יתד של מרכבה, יצול חרוב ביתר. מה המכנה המשותף לשלושת הסיפורים הללו? במילה אחת, זוטות. בשתי מילים, שטויות והבלים. או פרטים קטנים, לא, זה שטויות והבלים, זה לא פרטים קטנים, זה שטויות והבלים. כך מתחיל קובץ ארוך של סיפורים אודות הסיבות שהובילו לחורבן, אבל גם חלק מהסיפורים עוסקים בתיאור הזוועות שהיו כרוכות בחורבן, או בתולדות של החורבן, כמו העבדות של הנערים וכולי, ברמת הכלל והפרט. אבל אני רוצה כאמור להתמקד בסיפור הכי עצוב בש"ס, לעניות דעתי, וחז"ל מצאו לנכון שהסיפור הזה הוא ישמש כחתימה לכל קובץ אגדות החורבן. נקרא את הסיפור ברצף, נשתדל לא לבכות תוך כדי, ואחרי זה נלמד אותו ואז נבכה. בסדר? אמר רב יהודה, אמר רב, מהי דכתיב? מקור ב', ועשקו גבר וביתו ואיש ונחלתו. מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשת רבו ושוליה דנגר היהבה. שוליית הנגר. פעם אחת הוא צריך רבו ללוות, אמר לו, שגר אשתך אצלי ואלוונה. שיגר אשתו אצלו. שעה אימה שלושה ימים, קדם ובא אצלו. אמר לו, אשתי, ששיגרתי לך, איך אני? אמר לו, אני פטרתי על האלתר. ושמעתי שהתינוקות נתעללו בה בדרך. אמר לו, מה אעשה? אמר לו, אם אתה שומע לעצתי גרשה. אמר לו, כתובתה מרובה. אמר לו, אני אלווך ותן הכתובתה. עמד זה וגרשה, הלך הוא ונשאה. כיוון שהגיע זמנו ולא היה לו לפורו, אמר לו, בוא ועשה לי בחובך. והיו הם יושבים ואוכלים, כן, השוליית הנגר והאשתו החדשה ושוטין, והוא, הנגר, היה עומד ומשקה עליהן, והיו דמעות נושרות מעיניו ונופלות בחוסיהן, ועל אותה שעה נתחתם גזר דין, ואמרה לה על שתי פתילות בנר אחד. לפני שנצלול וננתח את פרטי הסיפור באפשרות השונות, להתייחס לדמות המכחבות בו, נשאל שאלה אחת פשוטה ותמימה. מה הבעיה? מה הבעיה? ובכן, מה הבעיה? אחרי כל הבילדה, הסיפור הכי קשה, הכי נוראי, מה יש פה? לכאורה, על פניו, לא נעשה כאן שום איסור, אין כאן שום בעיה הלכתית מובהקת, אולי, אולי השקר שהשוליה משקר לאדונו הנגר, שאשתו כביכול נאנסה על ידי ילדים. אבל בגלל שקר, שגם הוא רק בגדר שמועה כביכול, על אותה שעה נתחתם גזר הדין? מה זה שעה הייתה שלושה? אני נגיע לזה. אמרי לה. אמרי לה, מה זה שתקדת בנר אחד? יש את איש.
זה שעה אימא, שלושה
אימא. נגיע לשעה אימא. אני זורם איתך, יש את איש. זה לא פשט הסיפור. שנייה, נגיע לזה, חכה, אני עתידק, אני לא חולק עליך, אני בונה פה את המהלך, שנייה. אמרי לה, זה אמירה פרשנית שהיא לא פשט הסיפור לכאורה. הרי רבי יוחנן אומר בעצמו, במקום אחר בש"ס, ביחס לדיני טוען ונטען, חמור אוהבו, חמור שונו, מי צריך לפרוק וכו' ולהטין קודם, מקור ג', דאמר רבי יוחנן, בא מציע דף ל' עמוד ב', דאמר רבי יוחנן, לא חרבה ירושלים, אלא על שדנו בדין תורה. אז אומרת הגמרא, מה אתה רוצה? אלא דין את המגזית על ידינו? אלא אימא שהעמידו דיניהם על דין תורה, ולא עבדו לפנים משורת הדין, כמו החסידים שעושים לפנים משורת הדין. רבי יוחנן טוען שירושלים חרבה דווקא בגלל שהקפידו בעל דין תורה. מקשה הגמרא, מה אתה רוצה? שהלכו לערכאות, לערכאות של הגויים, שם נוקטים באלימות, ככה שמפרש בכל מקרה? מתרץ את הגמורה בבבא מציע, לא, הם פעלו רק לפי שורת הדין ההלכתית, ולא פעלו לפנים משורת הדין. תוספות בבא מציע קופצים ומזדעקים, מה פתאום? מקור ד', תוספות בבא מציע דף ל' עמוד ב', לא חרבה וכו'. ואם תאמר דה ביום, דף ט' עמוד ב', אמר שם זה רבי יונתן, או לפחות הספר אמר רבי יוחנן, למה חרבה ירושלים מפני שנאת חינם? אז תחליט, שנאת חינם או דין תורה? מתרץ תוספות, יש לומר דה ואגרמה, גם וגם. ואם אני חוזר לסיפור שלנו, ושאלתי מה הבעיה, אז נראה את רבי יעקב בן צבי, רבי יעקב עמדין. מה הוא מסביר, מהי עוצמת הקשר? הגאות היעוות על מסכת גיטין. מכאן נראה ברור. הדברים פה מאוד חריפים של היעוות. מכאן נראה ברור. שיש אבון שאינו מפורש ומבואר בשום מקום. והוא חמור מאוד וסנוי בעיני המקום יותר מעבירות חמורות להעניש הרבים בעבורו בשביל שאין חוששים לו כלל. אם היותו מתנגד לשכל והוא מפני שהיה דבר מתמיד בפרסום בכלל דסן אלך לחבך לא תעביד, כלומר לפי היעוות ברור שזה לא אשת איש. יש אבון שהוא יותר חמור מכל העבירות שבתורה, אף על פי שלכאורה, על פי חז"ל, ובהכשר מהודר, הכל by the book לפי חוקי התורה. מה שנקרא בלשון העם, כשר, אבל מסריח, אבל כשר. כשר, אבל מסריח, אבל כשר, אבל מסריח. או בלשונו של, של הרמב"ן, נבל ברשות התורה. כלומר, זה ברשות התורה, אבל נבל, אבל זה ברשות התורה, אבל הוא נבל. הגאות היבץ, גיסטין, דף נ"ח, עמוד א', הגאות היבץ על הסיפור הזה. זה לא סתם, זה על הסיפור הזה מפורש. מרגליות הש"ס, יש פה סיפור נחמד, או שלא נחמד, סיפור חסידי על המשך, חוכמה, בסדר? בשבתות ימי החורף הקשים, זה בדווינסק, כן? זה לא חורף בעתניאל, החורף בדווינסק, זה בלרוס, טיפה יותר קר. היו באים לבית השגון רבי שמחה, מאיר שמחה מדווינסק, יצא על בעל אור שמח, יהודים מתושבי העיר לתפיית מנחה וערבית. בין המתפללים הקבועים נמנה גם חיית אחד, שהלבוש תמיד בפרווה חמה. פעם אחת הבחין הרב כי החיית הופיע ללא הפרווה והוא רואה את כולו מקור. נכנס לבר מאיר שמחה בשיחה, בדרך אגב, שאלו, מדוע אינו לובש את הפרווה? בקור הנורא הזה. ישיבו החיית, כל שנה הייתי מקבל הלוואה מאחד מעשירי העיר וממשכן אצלו את פרוותי. לפני החגים, כאשר הייתה מזדמנת לי עבודה, הייתי מרוויח את כספי. ופודה בו את פרוותי לימות החורף. השנה, מה לעשות נבך, לא השגתי עבודה ולכן לא יכולתי לפדותה. דאב לי, מה שאומר, שמחה, על החיית אני ואמר לו, הזמן אליי את העשיר לדין תורה. כאשר הופיעו השניים בביתו של מאיר שמחה, שאל הרב את העשיר, מדוע אינו מחזיר לשת הפרווה? נתתי לו את ההלוואה ללא ריבית טען העשיר, ואני רוצה שיפדה את הפרווה בכסף מלא. בבקשה נוספת לי אל הרב, הוסיף העשיר בחוצפתו, חפץ אני בדין תורה ולא פשרות. והחיית אני טעם על אפשר, כשתהיה לי, אם ירצה השם עבודה, אחזיר את ההלוואה במלואה. אולם אתה מחוסר עבודה, אני בפן החוצה לי מאוד, בעלת הקורא קשה. לאחר שהשניים סיימו את דבריהם, ניגש לומר שמחה להעשיר, תפסו בדש בגדו ואמר לו בכל מצווה, בכל מצווה. הסקט ושמע, מהר לחכם שכמותך, שהחליט כי הוא חפץ רק על פי דין. ואז קרא לפניו את המעשה הנורא בשולה דנגר, הגיטין דף נ"ח, שגרם לגירושיה של אשת רבו בעלילת שווא. גם שם נהג השולה דנגר על פי דין, פנה רבי מאיר שמחה להעשיר, הוא עשק את רעהו על פי דין תורה. אלא שסופו של דין זה היה גזר דין נורא. דבריו של מאיר שמחה, שנאמרו מלב כואב, זעזעו את העשיר, והוא החזיר לחיית את פרוותו עד לכשירחיב. סיטואציה זו מתארת באופן די נאמן את המצב בשלהי ימי בית שני, בהם ההקפדה על מצוות שבין אדם לחברו הייתה בשפל המדרגה, והשפלות הזו נגזרת דווקא משום שמצד הדין היבש הפורמלי, כולם נהגו פה כדין מכהלכה. השוליה הרי נהג כדין, הוא נשא את אשת הנגר רק אחרי גירושין. אני יכול לנחש שהוא גם חיכה שלושה חודשים, כמו שכתב עמות, לוודא שאין פה שום דבר וכולי, נכון? גם הכסף שנתן השוליה לנגר כהלוואה לצורך מתן כתובת אשתו, מגיע לו מצד הדין בחזרה. גם שיעבוד הנגר כעבד עבור השוליה, כי אין לו מה להחזיר בתמורה לכסף, נעשתה כדין. אף אחד לא הכריח את הנגר לגרש אותה, נכון? או ללוות כסף לשם כך. אז מה הבעיה? פה בדיוק נעוצה הבעיה. מציאות שבה הרוע ברור ומסומן כטריפה, זה תמיד מציאות קלה שאפשר להתמודד איתה. אפשר להצביע על החטאים ולחזור מהם, יש שחור ולבן, או בצבא יש אדום ויש כחול, יש אויב ויש אנחנו, זה מאוד ברור. הבעיות מתחילות כאשר הכל לכאורה תקין מבחינה הלכתית ואין בעיות. ושאין בעיות והכל חלק, אז הכל בעייתי. הגט כשר. ההלוואה ניתנה כדין, ממילא יש כאן חובת השבה, נכון? כלומר, הכל כשר, וביחד עם זה הכל רקוב, הכל מסריח, ובמצב כזה הסכנה הרבה יותר גדולה. ולכן על אותה שעה נתחתן גזר הדין. נעבור עכשיו לשני שלבים נוספים. בשלב הראשון אני רוצה לנתח איתכם את כל המבנה של האגדתא כמכלול, ובשלב השני ננסה לאפיין כל דמות בפני עצמה. מבנה הסיפור הוא מה שהמחקרים אוהבים לכנות, מבנה חייסתי. יש לנו בזירה, בסיפור יש לנו שתי זירות התרחשות, יש לנו את ביתו של הנגר, צורך הנוחות, נקרא לזה הנגריה, אוקיי? ויש לנו את הבית של השוליה, הנגריה והשוליה. עיון קצר מראה לנו את תנועת מוקד הסיפור והדמויות מהנגריה לבית של השוליה, וניתן להבחין לכך במיקום של כל אחת משלושת הדמויות בשלבי הסיפור השונים. זה די בולט שבתחילת הסיפור איפה המוקד?
בבית של הנגר.
המכונה? הנגריה, נכון? בנגריה. מי שם? הנגר?
אשתו.
ושוליית הנגר, כנראה יש קשר מסוים לעניין הזה, כי הוא השוליה שלו, אוקיי? באמצע הסיפור, חלק מהדמויות נודדות, נקרא לזה מערבה, לבית השוליה, כלומר השוליה שם, וגם אשת הנגר הולכת לשם, ופה כבר, ובסיום, זה תמונת מראה. כולם לא נמצאים בנגריה, כולם נמצאים איכן? בבית השוליה. ופה כבר מדובר על מערכת יחסים שהיא ניגודית לזו שהייתה בנגריה עם הבעל וכו'. יש פה גם משחק מילים, לשון נופל ללשון, שמשמש בסיפור כרמז לקורא על המזימה של השוליה כבר בשלביו המוקדמים של הסיפור. מה השוליה מציע לאדון, לנגר? שגר אשתך אצלי. הלשון שגר מופיע עוד פעמיים בסיפור מאוד קצר, זאת אומרת, זו מילה משמעותית. בהמשך באה ההצעה השנייה של השוליה, אחרי שאומר שגר, עכשיו אם אתה שומע על ההצעתי,
גרש,
גרשה. שגר וגרש, זה יוצר משחק מילים ביניהם. כלומר, זה כבר בשלב השני הסיפור, יש פה איזשהו רמז, שכנראה שהשוליה הציעה לשגר את האישה, היה בדעתו לגרום לבעל, לא לשגר אותה, אלא לגרש אותה. כי הוא חמד אותה לעצמו, או כפי שמופיע אחרי הסיפור, שנתן עיניו באשת רבו. ולכן המשחק המילים הזה של גרש שגר יכול להבחין משתי קריאות אפשריות של המעשים של השוליה. אפשרות ראשונה, להגיד פה לא. השוליה הוא בסך הכל נגרר. הוא הלך אחר עיניו והוא נגרר כל פעם, זה יותר החמיר אחרי היצר שלו. בתחילה הוא נותן עיניו באשת רבו, כתוצאה מכך הוא רוצה בסך הכל לראות אותה, אחרי זה הוא מבקש מהבעל לשלוח אותה לקבל את הכסף, ואחרי זה גורם לו היצר שלו לעכב אותה שלושה ימים, באונס או ברצון אנחנו לא יודעים, גם לא נוכל לדעת, ובשלב הבא הוא מחליט להשיג עליה בעלות מלאה, שהוא מציע לבעל לגרשה, והוא מסייע לו בכך במתן ההלוואה, נכון? אבל משחק המילים שגר גרש, אני חושב שהוא די מוביל אותנו לקריאה אחרת. אפשר לומר הרבה דברים על השוליה הזאת, אבל השוליה הזאת הוא לא נגרר. הכל היה פה תוכנית אופרטיבית שעברה את כל האישורים בראש שלו, כפק אחד, כפק שתיים, מועל קרב זריל, הכל היה מסודר ומאורגן מראש. מקרים ותגובות, הכל מתוכנן מראש, הכל בקפידה, הוא מבקש לשלוח את האישה אליו, לשגר כדי לעכב אותה, העיכוב נועד כדי להוציא לשם רע בעיני בעלה, כדי שהוא לא ישגר, אלא שהוא יגרש אותה, והוא השוליה יוכל לשאת אותה. ופה ייתכן שהקריאה הזאת יותר ממקדת את האשמה, כמובן, במעשה הנבלה של השוליה, שהוא נבלה גדולה, נכון? ופה אנחנו מסירים את האחריות מהבעל, שהוא בסך הכל יהודי מסכן, שנפל קורבן למזימה ארמומית מתוכננת היטב ומתוחכמת של השוליה שלו, ואפשר להוסיף פה עוד משחק מילים, חוץ משגר גרש, אלמנט הפרטי נוסף, המשפט כולו שאומר השוליה הוא שגר אשתך אצלי ואלווינה. המילה ואלווינה פירושה בעברית מדוברת, מה זה? ואלווה לה את הכסף. אבל הניסוח הוא קצת מוזר. כי השוליה לא מלווה לה את הכסף, אלא למי שגר אשתך אצלי ואלווה כה. אלווה לך. מה זה ואלווה נא? היא רק הבלדר, היא השליח, שליחה. ולכן נראה שיש פה אולי משמעות כפולה נוספת. מה זה שגר אשתך אצלי ואלווה נא? לא מלשון הלוואה, אלא מלשון ליווי, התלוות. זוכרים בראשית פרק כ"ט פסוק ל"ג, אתם לא זוכרים, תראו מקור זין. ואתה רוד ותלת בן, ותאמר אתה הפעם ילווה אישי אליי, למה? כי ילדתי בשביל הבנים, הכן קרא שמו לוי. כלומר, קריאת הפסוק בבראשית כ"ט, פרשת ויצא, ברקע הצעת השוליה, היא בעצם מטעינה את ההצעה של השוליה במטען נוסף. הוא לכאורה כלפי חוץ מציע לבעל להלוות באמצעותה את הכסף, אבל בעצם הוא לא מתכוון שהיא תהיה שליחה להלוואה, אלא מה הוא רוצה? הוא רוצה ללוות אותה, או אולי להתלוות אליה במובן האינטימי, בדומה לאמירה של לאה לגבי יעקב. אתה ילווה לאישי, וזה רמז ליחסי אישות. אולי אפשר לעשות פה משמעות אחרת אפילו, נוספת, שקשורה למשמעות הראשונה של המילה הלוואה. אבל לא הלוואה של כסף, אלא הלוואה של האישה שתעבור לרשותו, שבשלב הזה בעצם מדובר מעבר זמני שדומה להלוואה. אני הייתי מתבייש לומר את זה, אבל כאילו הרב בני כתב את זה בספר שלו, אם אני זוכר נכון, הוא עומד מאחורי זה. אגב, הביטוי שאישה הזכיר, שעה עם השלושה ימים, מה זה? זה רומז לשהות במובן אינטימי. הביטוי שעה עימה במשנה נזכר בהקשר אחד. תסתכלו מקור ח', דף יומי לפני שנה, אוקיי? בערך. מסכת יבמות פרק ו' משנה ו'. לא ייבטל אדם מפריה ורבייה, אלא אם כן יש לו בנים. בית שמאי אומרים שני זכרים, ובית הלל אומרים זכר ונקבה, שנאמר, זכר ונקבה ברעם. נשא אישה ושעה עימה 10 שנים, ולא ילדה, אינו רשאי להיבטל. גרשה מותרת לנשא לאחר ורשאי השני לשהות עימה 10 שנים. בכל הבבלי יש עוד 5 הופעות של הביטוי שעה עימה, וכולם מתייחסות לציטוט הזה מהמשנה. מה הציטוט הזה אומר? מה זה שעה עימה? כלומר, קיום יחסי אישות של האיש והאישה במשך תקופה מסוימת. וזה נאמר בלשון נקייה, שעה עימה. ולכן כל אלה מחזקים ומעצבים את הקריאה שהמהלך כולו מתוכנן לידי השוליה מראש לפרטי פרטיו באופן מתוחכם. ולכן התחכום הוא עצם על ידי שימוש במשמעות כפולה. הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים. אני אמרתי, שגר, והתכוונתי גרש. אני אמרתי, ואלוונה, התכוונתי שהיא תתלווה אליי. ומילים שמשחקות עם מילים אחרות ורומזות אליהן, זה דבר אופייני למעשה רמייה. עכשיו, כפל משמעות נוסף מופיע בסוף הסיפור. בסוף הסיפור מסופר שהבעל והאדון לשעבר עומד ומשקה את השוליה והאישה. הביטוי שהסיפור משתמש בו זה, והוא עומד עליהן. ומעצים מאוד את תחושת ההשפלה והביזיון של הבעל לאור נפילתו המתוארת בסיפור, וגם מודיע לקורא על השלמת המהלך, יש פה סגירת מעגל המזימה של השוליה. יש משפט נוסף, והיו דמעות נושרות מעיניו ונופלות בחוסיהן. באופן פשוט, המשפט הזה מביע את הכאב והסבל של האדון, שהוא נפל ממעמדו מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, שהוא גם הבעל שאיבד ברמייה את אשתו. מאדון לעבד ומבעל לשורת אשתו עם שולייתו לשעבר, לשעבר על שניהם. אבל דווקא נפילת הדמעות מהעיניים לקוף מטעינה במשמעות כפולה את המשפט הנ"ל. הרי נתינת עיניים בקוף, במיוחד בקוף של אישה, זה ביטוי שרומז ליחסי אישות בלשון נקייה. כפי שמופיע בגמרא ונפסק גם בשולחן ערוך, נדרים דף כף עמוד א', ולא תטו אחרי לבבכם, מכאן אמר רבי, על אשתי האדם בקוף זה, מה ההמשך? וייתן עיניו בקוף אחר. ממילא כאשר נאמר שהדמעות נושרות מעיניו אל הכוס, נראה שהסיפור רומז למשהו מעין דבריו של רבי. סביר להניח שאותו הבעל שגילה שאשתו נלקחה ממנו ברמייה במלאך שהתרחש במהירות, ובכך מוסברת מעין נתינת עיניו בכוסה באמצעות הדמעות, אבל אפשר אולי לומר, מאידך גיסא, שהשימוש הזה של המספר, עורך הסיפור, בכפל משמעות, הוא משהו אחר. הביטוי שמשתמש בו, אל ייתן אדם, כן, עיניו בכוס אחר. כלומר, רבי יוצא נגד נתינת עיניים של אדם או חמדה באישה אחרת שאינה אשתו. אם נתבנן בסיפור שלנו, דווקא השוליה הוא זה שמואשם בתחילת הסיפור, הוא לא סתם שוליה, שנתן עיניו באשת רבו, נכון? אבל באופן אירוני, המספר מחליט, לאור המקבילה של דברי רבי, להשתמש באותו ביטוי גם לגבי הבעל, הרב, הנגר. שגם הוא נותן עיניו בקוף של אשתו. וייתכן שהחיבור שהסיפור יוצר בין הרב ליצרו של השוליה, שמופיע בתחילת הסיפור, עומד לכך שגם האדון הנגר הוא לא כזה צדיק. יכול להיות שגם הוא בכלל סיפור נתן עיניו באישה אחרת, ואיך אני יכול להוכיח את זה?
למה?
אני לא יכול להוכיח את זה, אבל אולי זה מסביר את האדישות שלו, למה אשתו שלושה ימים לו בבית, והוא קרז. הרי מה ההבדל בין תלמיד ישיבה לאברך? תלמיד ישיבה אוכל צ'ונט, חמישי, שישי, שבת, ואברך אוכל שבת, ראשון, שני. הגיע יום שלישי, נגמר הצ'ונט, איפה היא? אוקיי? אבל לא אכפת לו ממנה. כבר לפני שהוא... זה באפשר. אני לא יכול להוכיח את זה.
אבל לפנות בקוסן, זה הוכחה שמה?
זה לא הוכחה.
אבל מה זה לעיתון?
באתי לעיתון.
הוא רואה את אשתו ו...
שגם הוא נותן עיניו באישה אחרת.
באיזה אישה?
באישה לשעבר שלו, כביכול.
בסדר.
אתה אומר, זה מתבקש, אבל הוא יכל, העורך הסיפור, להביא דוגמה אחרת. הוא הביא דווקא את הסיפור הזה של דינמיקה בין עין וכוס שהיא לא שלו, שזה ביטוי מנדרים שאומר מה? אל ייתן עיניו בכוס אחרת. כביטוי נקי.
אבל יש קפיד עליו שהוא מתבונן...
רגע. בחלק האחרון אנחנו נדון, נעבור כל דמות, ונעשה לבית משפט שדה, ונחליט אם היא טובה או לא. אוקיי? אבל אותה שאני אתחתן גזר הדין, אז אתה יכול להבין על המחותר בעניין הזה. בואו ננסה להבין את הדברים בדרך אחרת. ייתכן, ופה אני זורם איתך, שדווקא ההבדל בניסוח בין תחושת השוליה בתחילת הסיפור לתחושת הבעל בסוף יוצר את השוואה על דרך הניגוד. השוליה נתן עיניו באישה שלו שלו והוא חוטא, הוא חוטא בכך, ודאי. החטא שלו מוביל אותו לחטאים הרבה יותר חמורים ופוגעניים מהסתכלות באישה שהיא לא שלך. אבל לגבי הבעל, יש אמנם ביטוי מסוים של נתינת עיניים, אבל הביטוי זה עדין יותר, זה נתינת עיניים באמצעות דמעות. וזה מבטא יותר, אני חושב שלשם אתה חותר, געגוע לאשת נעוריו, שאולי על פי דין, אם לא מרמים אותו, עדיין אתה צריכה להיות שלו, וזה לא חמדה אסורה לאישה שלחלוטין לא אמורה להיות שייכת לך וכו'. מכל מקום, אני גם אגיד, ברגע שהתחתנה עם השוליה, היא אסורה עליו לעולם. אין פה כבר מחזיר גרושתו, הלך, forever. מכל מקום, עניין העיניים וההקשר היחסי שלו ליחסי אישות, איש ואישה, יוצר מסגרת לסיפור שמתחילה בעיניים, נתינת עיניים, ומסתיימת בדמעות ועיניים, ודבר הזה הוא חלק מהעיצוב של הסיפור ומסגירת המגע שמתוארת בו. עכשיו, בוא נעבור...
אני יכול לאנקדוטה קצרה.
אפשר לנסות.
אני למדתי ברימון, בקורס של יהודה עדר, והדבר הכי מפורסם שם, כתיבת שירים. כל שבוע, 60 איש מרימון מתכנסים, כמה שעות מקבלים תרגיל, ויוצאים הביתה לשבוע, כל אחד כותב, מלחין, מאבד, וחוזר.
כבד.
לסיר שיר. זאתי המשימה הכי מפורסמת ברימון. הוא מקריא את השיר הזה?
את הסיפור הזה.
את הסיפור הזה. כל אחד צריך לבחור דמות. לכו הביתה ביי, חוזרים אחרי שבוע, וכל אחד שר את השיר שהוא כתב בשם הדמות.
בשם הדמות.
ומלא בנות כתבו על האישה, ומלא זה, וכולם יצאו עם המון פתאום בעומק, כשאנשים נכנסים לתוך הדמות, כולם יצאו עם כאבים, ועם פצעים, ועם פגיעות, ועם כעס, ועם פגיעה.
אז בוא נראה, נעבור. בוא נעבור עכשיו דמות דמות. ותראו, אני ככה, אחרי שלמדתי עם הבנות, עם ילדי הקהילה, את פילגש בגבעה, אמרתי, בוא נביא סיפור לסעודה שלישית. אמרתי, אשתי, מה את רוצה? אמרת לי, דבר תורה עליי. דבר תורה עליי. אז בוא, והיה לנו סעודה שלישית ארוכה מאוד, עד רבנו תם, וויכוחים סוערים עם בנות הבית ובן הבית, מי הכי גרוע? תדרגו, מי הכי צדיק, מי הכי גרוע, והיה שם פה ויכוחים ארוכים, וחלק מהדברים זה תוצר של הדיון עם בנותיי. אז בואו נתחיל. נתחיל הדמות המרכזית, שהשמע הסיפור מוכר, שוליית הנגר. אני מזכיר את הרקע. פעם לא היה רימון. לא היה בית ספר להכשרה מקצועית. לא היה הרצוג, למי שעשה את מורה, או מי שעוסק במוזיקה רימון, או מי שרוצה להיות שף, אז... תדמור נראה לי, כל מיני בתי מדרש מקצועיים לדברים כאלה. מסלול ההכשרה למסלול מקצועי, נגיד ככה, החינוך הביתי היהודי היה עד גיל בר מצווה, לאחר מכן כל אחד מסייע להורים שלו, או לבעל המלאכה. שוליית הנגר, הופך להיות אחרי זה, נגר. שוליית הנפח, הפח, שוליית הקוסם, קוסם, you name it. השוליה היה מסייע לאדונו במשך כמה שנים, מגיל 13 עד החתונה, עד גיל 20 נניח. בעצם, על הדרך הוא לומד מנת רבי המקצוע, נשים לב שהשוליה כאן, הוא לא נשוי, הוא רווק, הוא לא, אולי שלישה, לא יודע, כנראה שהוא לא נשוי. השוליה הוא צעיר מאדונו, אני מניח.
הוא עשיר.
כי הוא בתור רבו, אבל ברור, זה משמעות של רבו, זה יותר הברשי אומר. כן, שוליה דנגר רווי, לא היה רבו לתורה. רשי צריך להדגיש, לא, הוא לא דוס, הוא לא דוס. רבו לאומנות של נגרים בלבד. זה לא רב חינוכי, בטח ובטח, אם כך מתנהג התלמיד המובהק שלו. תלמידו ממשיך דרכו. אגב, מה שמסייע לקריאה שאולי גם הנגר לא היה למד ובניק. בכל מקרה, יחסי שוליה ואדון, בין אם זה נגר, נפח או קוסם, מושתתים על אמון וקרבה.
ממש מעניין
שהוא יותר עשיר. השוליה בדרך כלל פותח וסוגר את החנות. האדון לא מאסס לחשוף עליו את כל הטריקים, כל הפטנטים המקצועיים. שוליה זה סוג של בן בית. ולא אחת, אנחנו יודעים היסטורית, שהשוליה נהגו לגור איפה? בחנות. הוא מקבל, מה שנקרא, לא מקבל שכר, הוא מקבל ארוחה חמה, מיטה או רצפה, והאדון גר קומה למעלה או בקרבת מקור, והוא כסוג של שומר. ולכן אין זה פלא שכבר הייתה אינטראקציה מוקדמת בין שוליית הנגר לבין הגבירה שלו, יש את אדונו, הנגרית. אוקיי? מה שגרם לו לתת עיניו בה ולחמוד אותה. כלומר, יש פה סיפור על הפרת אמון בלתי צפויה מהמקום הכי הכי כואב, שנאמר, ויקום המלפפון ויקה את הגנן. ויח את הגנן, לא תלוי בזה גרסה. ויח את הגנן. כתב יד ליידן. טוב, ברור שהשוליה לא מאלתר. זה לא אלתור, אין פה אימפרוביזציה, יש פה תכנון. הוא כנראה זמם ותכנן את התוכנית לבעוד מועד. סביר להניח שבתור שוליה ובן בית בהווה או בעבר, הוא היה מודע למצב הכלכלי הרעוע של אדונו. יכול להיות שהוא ידע עכשיו שהלך המקדחה, ועכשיו הנגר צפוי להוצאה כספית מאוד מאוד גדולה, והוא נערך לכך. יכול להיות, הוא כנראה בקיא בפרטים, כי הוא בן בית. ולכן שעת הכושר שלה מצפים הרשויים הרורים, אלה שעורבים לטרף, היא תמיד רגע החולשה של הקורבן. ורגע כזה אכן לא מאחר להגיע, והאומן, הנגר, נזקק להלוואה. מכיוון שהיחסים בין הנגר לשולייתו, כמו בדרך כלל, נגר ושולייתו כמה שנים, הם פתוחים, הם גלויים, השוליה יודע את הצרה של אדונו, והוא לא מאסס להציע לו פתרון פשוט, פתרון עדיב ונדיב. כך, בשביל מה יש חברים? יש הזדמנות לעזור לך סוף סוף. הרבה יותר קל לבקש מישהו שלא יפרסם ברבי, בשטיבך, שכולם תמיד שאתה, מה שנקרא, בבעיה כלכלית, סגור את זה בינינו. וקבלת ההצעה של שוליית הנגר, הופכת את הנגר להיות בעל חוב לתלמידו, וזוהי תחילתה של הנפילה בדרך להיפוך התפקידים בין העבד והאדון. הבעל עוד לא יודע שההצעה של שגר אשתך תהפוך עד מהרה בחילוף אותיות לגרש אשתך. לכן המערשה מדייק שהשוליה אולי הפרייר, שלא לומר תלמיד חכם בגימטריה. איך המערשה מדייק את זה? הוא מדייק בדבריו של השוליה, והוא אומר לאדונו, שמעתי שהתינוקות נתעללו בו בדרך. חשוב לשוליה להדגיש את זה הרבה תינוקות. למה? אם זה מבוגרים, שמע מן הינוסה, ואז אם זה אונס, כל עוד הבעל הוא לא כהן, היא מותרת לבעלה. אבל אם מדובר בתינוקות, ילדים, כלומר, זה לא אונס. זה רק ברצון. ואז אם זה ברצון, בסיטואציה בה אישה נתרצתה לאותה התעללות, so called, אז היא אסורה על אדון for life. לנצח נצחים. מערשה חידושי אגדות, מקור י' א'. ואמר, ושמעתי תינוקות נתעללו וכו'. אמר, כן, שוודאי לא הייתה אנוסה מהתינוקות, מתינוקות אלו, אלא שהיא הרגילה אותה ממה לדבר עבירה, ורצון היה ואסורה לך. בקיצור, השוליה הוא גם רשע מרושע וגם תלמיד חכם, והשילוב בין רשע מרושע תלמיד חכם זה שילוב לא טוב. אנחנו אומר רבי יוחנן מז'יבוז', נכד הבעל שיטה בקדוש, על הגמרא שאומרת אפילו פושעי ישראל, מלאי מצוות כרימון, נכון, שזה ברדיצ'ב כזה וקו זכות, אומר שמע מינה שאדם יכול להיות מלא מצוות כרימון, ועם זאת בכלל פושעי ישראל. וזה פשט. פשוט זה הצד השני של המטבע. כך אומר רבי מז'יבוז'. בוא ועשה עמי בחובך. זה המשפט האחרון שנאמר בין הנגר בין השוליה לנגר. כמה אכזריות, כמה שמחה לעד יש פה. ומכאן ואילך אין עוד דין בדברים, רק תמונה מחמירת לב של ההתרחשות האחרית בבית השוליה. היו הם יושבים ואוכלים ושותים, והוא היה עומד ומשקיע עליהם. כמה רשעות, כמה סדיזם, כמה ערלות לב. ורק עכשיו הושלם ההיפוך המרושע, נעשק גבר וביתו, איש ונחלתו, שזה הפסוק שפותח לנו, נכון? את הסיפור. השלושה שנמצאו יחדה בבית הנגר בראשית הסיפור, אמרנו, ננו מערבה, מצויים כעת בבית של השוליה. לאדם אחד היה חלום. I have a dream. מה היה החלום שלו? נתן עיניו באשת רבו. ולאחר שלושת ימים, הוא יצר פה את כל ההכשר לסיטואציה של פתרון לחלומו. פתרון הדרך ההיפוך. אשת איש היא עכשיו אשתו. ורבו הפך להיות שולייתו, עבדו. כן? רבו הפך למשרתו. כן, שר המשקים שמשקיע עליהם. וזה האחרון, הוא זה שנותן את עיניו שיורד את דמעה. אינני יורד המים בכוסות שלהם. בואו נעבור עכשיו לאישה כבקשתך. אז לטמן בפליג שהשוליה הוא בכלל הרשויים ארורים, רשע מרושע. האם האישה היא בגדר צדיקה ורע לה? כפו אותה, דפקו אותה, הרסו לה? זה לא נראה שהיא סובלת כל כך מסצנת הסיום של הסיפור. בא בעלה הראשון, מוסיף לה קצת מים מלוכים, להלן ניקרא דמעות לתוך היין שלה. האישה אמנם דמות שתוקה, היא שותקת, היא פסיבית, לא רק כל הסיפור כולו, אבל הרושם שלה, הנוכחות היא עצומה, היא המחולל פה של כל האירוע. קודם כל היא הכוח מניע, נכון? מרצון או לא מרצון, כנראה הייתה יפה. זה לא אשמתה שהייתה יפה, זה אשמה של ההורים שלה. מה לעשות אין ובאין ובאין, זה מה שקורה. אבל המשיכה אליה כל כך חזקה, עד שכנראה דבר לא עומד בדרכו של הנבל, הוא השוליה, כדי להשיג אותה. אבל השתיקה שלה היא רועמת מדי. השתיקה שלה מהדהדת מבחינתי בצורה שלילית, שלא לומר שזו שתיקה מחרישת אוזניים. הפסיביות של האישה, אני חושב שעושה אותה שותפה לפשע. והאטימות הרגשית המוחלטת בסצנת הציום, בעיניי היא לא נופלת באכזריותה מכל מה שהוביל לסצנה הזו של כל המעשים של השוליה. עכשיו, כפי שאמרת מקודם, הביטוי שעה אימה מלמד על הדדיות, לא על כפייה. בלשון המשנה, שעה אימה משמעותו קיום יחסי אישות לאורך תקופה. וזה הביטוי היחיד בש"ס עם הפרשנות הזו. אין לנו פרשנות של שעה אימה בהקשר אחר, אלא רק יחסי אישות בהסכמה לאורך תקופה. עכשיו, כמה נורא הסצנה האחרונה? כמה הסצנה האחרונה? יושבת האישה במחיצת בעלה החדש, אוכלת ברבורים ודגים וכן, תפנוקי מעדנים, ושותה בכוסה את הדמעות של בעלה הקודם, שירד מכל... מה זה ירד? הופשט מכל נכסיו, מעמדו, הופשט מכבודו, ואיבד את אשתו לטובת בועלה, שעכשיו הוא גם בעלה. ובאותה שעה עם ירידת הדמעה לכוס היין, דמעת השוק הלכה לתוך הכוס, נתגלגלה מידת הדין, ובאה לפני אדון קוד, מה הקצה הקטה, נתמלאה שיעת החינם, והוקדשה אטום, ונתחתם גזר הדין על ירושלים. לכאורה, אמרנו, בקריאה הראשונה האישה היא פסיבית, היא אובייקט פסיבי, אבל מזה שהיא יושבת בניחותה, עם בעלה החדש ונהנית מהחיים, וזה שהיא שואה אמו שלושה ימים, כי יכול נראה לא בכפייה, וייתכן שהיה ביניהם ניאוף, כמו ואמרה לה על שתי פתילות בנר אחד, האב האמינה של הגמרא, שהיה פה ניאוף, למרות שהיה ואצלו מקבל את זה.
לא הבנתי את
האב
האמינה.
שנייה, רגע, בהחלט ייתכן שהייתה שותפה ודאית לביצוע, ואולי אפילו התכנון. מה לא הבנת?
מה האב האמינה שלך לשני נרות
ונר אחד? שעה אימה. שעה אימה זה הרמז, זה ביטוי במשנה להתקשרות מינית ברצון, לתקופה ממושכת, על פי המשנה ביבמות.
לא, זה ברור, לא זה שעה, שני נרות ו...
שתי נרות בפתיל אחד, עכשיו פרשנים מביאים שזה בעצם כאילו שני אנשים עם אישה אחת, אשת איש. עכשיו מיותר לציין שכל הכסף שהיא מקבלת מהנגר, בעלה הראשון בכתובה, מה היא עושה איתו? לבית החדש, לדוניה. שאמרו, הקוץ בה והקוץ בה, מה שעשה פה הנגר. בוא נעבור אבל הבעל, הבעל המולל.
אפשר לספר משהו על האישה?
בטח.
היא יכלה לדבר.
אמרתי, בעיניי זה רק תנא דמסייע לשחיתות שהיא שותפה לה. עכשיו בוא נעבור לבעל, ופה היה ויכוח בין בנותיי, זה בנות שנולדו באותו יום, אני אומרת אותו דבר, היה ויכוח מאוד קשה ביניהן, האם הבעל הוא האומלל, האדון, המושפל, קורבן המזימה, סתמים שמוקרב לעולה, כן, מה לעשות? תחו עיניו מראות, הוא לא למד את זה לחפץ חיים שלימד אותנו שתמים תהיה עם השם אלוקיך, אבל רק עם השם אלוקיך תהיה תמים. לא עם חברים ולא עם בני אדם ולא עם סוחרים, הוא לא יקרה את החפץ חיים, מה לעשות? יקרה את אחר כך. ולכן הוא לא ראה איך כל המערכת מתגייסת לרעתו, מה שנקרא. אם הוא רק היה בקי בנביא וקורא את המשך הספר של מיכה, אל תאמינו ברע, אל תבטחו באלוף, משוכב את חקיך, שמו פתחי פיך. אז היה מציל את נפשו. הוא היה תמים ברצונו, או שלא ברצונו, הוא היה תמים ללוות מתלמידו, ובהסכמתו לשגר לו את אשתו. הוא תם, הוא עובד עצות, ולכן בקבלת השמועה הרעה על אשתו, כלומר שהוא נעתר לעצת הזדון, לעצת החיתופל של השוליה, לגרש את אשתו, כדי לקבל את ההלוואה לימון הכתובה, בעצם, מה קורה? הוא שותף. על כל האלימות הסמויה שהופנתה כלפיו, ושרק עכשיו, הוא נחל בתוצאות שלה, הוא לא מגיב. הוא לא מגיב בזעם, הוא לא מגיב באלימות, תחזיקו אותי, בכעס, נכון? אלא רק מה התגובה היחידה שלו? עצב אינסופי, דמעות, שקטות, שנגרות ללא שליטה. על כך אומר קהלת מקום י"ב, קהלת פרק ד', ושבתי אני ואראה את כל העשוקים אשר נעשים תחת השמש, והנה דמעת העשוקים ואין להם מנחם, ומיד עושקיהם כוח ואין להם מנחם. בדקה אבן עזרא, מקום י"ג, בפירוש ומיד עושקיהם, כוח שיש כוח ביד העושקים והעשוקים, אין לאל ידם, כי אם לבכות ואין להם מנחם כדרך האבל הבוכה על המת שבו מנחמים ויתנחם ויזכיר, ואין להם מנחם פעמיים בעבור שלא יועילו בחייתו וצעקתו פעם אחרי פעם. אין לך מה לעשות, רק לבכות, וזה לא יעזור לך. ופה קמה הבת השנייה שלי ואמרה, רגע, 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 מה נראה לך? לחתיכה, טה-טה-טה-טה, אוקיי? מה פתאום? הבעל הוא כזה סתמים? מה, רק כשנגמר הצ'ונט בשני בלילה? איפה מאמי? מה? איפה? רק עכשיו נזכרת? רק כבוא שלושה, כלומר שלושה ימים בכלל לא אכפת לך, שאשתך לא אצלך. ולמה בכלל אתה מסכים לשלוח את האישה שלך להתלוות לשוליה כדי שהוא ילווה לה ועל הדרך ילווה אליה או ילווה עליה? הייתי חושש לומר את האמירה החריפה הזו, אלמלא דיוק לשוני אחד שצורם מאוד לעין ובעיקר צורם ללב. שעה אימה שלושה ימים. ואז קדם בבית לו, מי זה קדם בבית לו? הנגר. אמר לו לשוליה, אשתי ששיגרתי לך, איכני, אתם שומעים פה את הצרימה? השוליה אמר לאדון, שגר אשתך אצלי. והוא אומר, הנגר לשוליה, אשתי ששיגרתי אליך? אשתי ששיגרתי לך. לא שיגרתי אליך, שיגרתי לך. לך, לטובתך. להנאתך. האם יכול להיות שהבעל מסרסר ברעייתו? ואם כן, מה הפלא שהיא שואה מרצון אצל השוליה שחושק בה?
אז למה הוא בוחר?
רגע, שנייה, ואחר כך. כנראה האישה לא הופתעה שהבעל בכלל לא מוטרד מההיעדרות מהבית שלה שלושה ימים. עכשיו, בוא נראה מה התגובה של הבעל לאונס המזעזע כביכול של אשתו. אמר לו, וואי, 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 איזה ברוך, מה אני אעשה? איזה ברוך כלכלי. זה התגובה לבעל שאשתו נאנסת? זאת אתה, אם אתה שומע על עצתי גרשה, אמר לו, כתובתה מרובה, אני לא יכול, אין לי כסף. אמר לו, אני אלווה חדנה כתובה, כן. ובטעמי המקרא הכי יבשים ולקונים, עמד זה וגרשה עם אפס רגש, הלך הוא נשאה. מה יפה? איזה אטימות. For God's sake. לא דאגה לשלומה, לא אמפתיה, לא סימפתיה, הביסה לרגש, כזית, כביצה, כזנבה לטעה, משהו, כלום. נדפקתי, מה אני אעשה? מה אני אעשה, לא מה נעשה, מה אני אעשה? חישוב כלכלי קר. איזה בעיה, וואי וואי, כתובתה מרובה. שמתי מיליון בכתובה, מה אני אעשה? אפס רגישות, אפס אמפתיות לחלש, שזה הכי מסכן, אונס. עכשיו, הכל לפי השולחן ערוך כביכול. ולכן, לאור הקריאה של הסיפור לפי גם הנגר עצמו, הוא חתיכת מנובל לא קטן, שלא לומר גדול. אז עכשיו יש להבין גם את דמעות התנין, מסלט הסיום.
סליחה, אמרת גם שהאלוונן, שהוא שיגר אותה תמורת הלוואה, גם אמרת
וגם אמרת. כן,
שרפו.
שרפו. כלומר, אני אביא לך, אתה תביא לי כסף.
אשתי ששיגרתי לך! לא שיגרתי אליך, שיגרתי לך.
תמורת האלוואה.
אין מתנות חינם. עכשיו, פה צריך להביא את הדמעות בסוף. רגע, רגע, רגע. למה הנגר בוכה? ואני אדייק את השאלה. זה לא למה הנגר בוכה. על מי הנגר בוכה? ולעניות דעתי, הנגר בוכה אך ורק על עצמו. ועל רוע מר גורלו. הוא לא בכה ככה שאמרו לו שאשתו נאנסה. אונס קבוצתי אכזרי. הוא לא בכה שאשתו לא שבה לביתו שלושה ימים. הוא גם לא כל כך התרגש לשגר את אשתו בסוג כל טובת הנאה לשוליה שלו. הוא כל הזמן עסוק בעצמו והוא בוכה רק על עצמו. לכן לא סתם ציינתי, זה הסיפור אני חושב הכי עצוב בשס. יש פה שבירה שלא לומר רמיסה של כל מעגלי האימון עם צדקנות וטהרנות כלפי חוץ, כאשר בפנים הכל מסריח, רקוב ואינטרסנטי.
למה הוא בוכה?
הוא בוכה על עצמו. איך הידרדרתי להיות העבד של העבד שלי? כל אחד עושה לביתו על חשבון הזולת כפשוטו. עכשיו יש פה עוד הרבה מה להרחיב על הסיומת של השתי פתילות בנר אחד, ועל הרמיזות פה שהרב בני דוחף אליהם כדרכו, על הדת הנצרות וכו', ולא נעסוק בזה כרגע. אבל חשוב לי לא להצטמצם רק לניתוח, אלא אומר לנו, מלמדת לנו הרב מלובל, בסכום מגן עלינו, תורה מלשון, הורה, מה למעשה? הלכה למעשה מהסיפור הזה. אמרנו שאנחנו, אגדות החורבן זה לא אגדות אינפורמטיביות. להבין מה היה אז. צריך לקרוא אותן במשקפיים עכשוויסטיות, של עכשיו של ההווה. ולכן לא סתם הכותרת של, של הלימוד היום זה ברחובנו הצער גר נגר אחד מוזר. הסברנו, אז מה העבודה שלנו? הסברנו שהשוליה חיכה כנראה הרבה זמן לשעת הכושר להפיל את אדונו ברשת שהוא טבע היטב. אבל לי שאומרים נגר ואגדות החורבן, עוד לפני שהכרתי את גיטין דף נונחת, הכרתי היטב את הסיפור הבלדה, השיר, לא צריך להגדיר את זה, של...
על כפיו.
על כפיו. כי הסיפור שלנו עוסק בחורבן הבית פרטי, חורבן בית פרטי, זוג בעם ישראל, אבל זה ארכיטיפ, נכון? למה? לחורבן הכללי של חורבן הבית. אבל אצלי נגר בהקשר חורבן זה תמיד קשור לשיר המופע של יורם תהר לב, שגם שם יש נגר והוא יושב ומחכה לו, כבר שנים חולם הוא שיזכה לו. האמת היא ש... לפני כשנה בערך, נסעתי עם הילדים לטיול, ומה עושים שנוסעים לטיול כולם באוטו? לא, כדי שלא יהיה מריבות. מדריך החתנים לא לימד אתכם? שומעים יובל מלכי, היסטוריה לילדים. נכון? זה מה שעושים. ככה אתה מבטיח שקט. עם עומר אדם זה לא עובד, עם שירים זה לא עובד, כי למה זה, למה זה? יובל מלכי, היסטוריה לילדים.
לגמרי.
הנה, יש פה אבא לילדים ש... ושמנו, והוא נפטר לו לפני כשנה, אז היה היסטוריה לילדים על יורם תהר לב. יורם תהר לב, זכרונו לברכה. לא, יובל מלכי, איך אמר ממלכתו? חלילה. אורך עמים במינה, בפני משהו בכבוד. אנחנו צריכים אותו. מה לעשות? אני אומר את זה בלי ציניות. יאריך ימים על ממלכתו. ויורם תהר לב נפטר. ואני הייתי בטוח על הסיפור שיורם תאר הלב. ידעתי שזה לא היה בירושלים, ידעתי שזה היה ברמלה, והוא פגש שם נגר שבא ממרוקו, שהיה עוסק במרוקו בעיצוב גילוף בעץ לבתי המלוכה וכל האצולה היהודית, ואמר עכשיו בארץ הקודש, לא צריך להתפרנס, אני עושה כיסא ליהו הנביא שיבוא וזה הכיסא הזה. לא היה ולא נברא. הוא פגש נגר מרוקאי מובטל, שאל אותו מה אתה עושה, אומר המומחיות שלי זה לגלף בעץ ועשיתי כיסא של אליהו הנביא. מה זה כיסא של אליהו? ברית מילה! אצל ספרדים יש כיסא של הסנדק ויש כיסא של אליהו, זה שני דברים שונים. ואני רוצה, ואני יושב עם אחי, יש משהו יקנה, כי אין לי כסף. זה הסיפור. ובא יורם תאר לב מקיבוץ יגור ועשה מזה צימס, וכן, ועשה מזה כיסופים לשכינה הקדושה. אני אוהב לשיר את זה, נשאר את זה בסעודה שלישית עם ילדיי, כל סעודה שלישית.
כל שבת.
כל שבת, סעודה שלישית, נשארים שירי ירושלים, נשארים את זה. זה אחרי תיקון חצות. כי עם כל הקינות שנכתבו בתח ותת על הפוגרום הזה והגלות השכינה, אני בן משק שעשוי מאבנים טובות, והגיס את יעקוד שלי במשק, זה שירים שלו משמר ויורם תאר לב, זה הרבה יותר מחבר אותי לכיסופים לשכינה מאשר פיוטים שנכתבו אי שם בגלות שאני פחות מבין את המשמעות שלהם ומתחבר אליהם. ולכן אני חושב שהתיקון שלנו, הרי מה יש פה בסיפור של הנגר אחד מוזר? השוליית הנגר הוא בפוזיציה של המתנה, הוא מחכה כל הזמן לשעת הטרף. אבל הנגר, והוא יושב ומחכה לו, כבר שנים חולם הוא שיזכה לו. הוא מחכה לשעת הכושר למה? הכל מוכן, הנה הכיסא, רק תבוא. לאפוקה עם השוליית הנגר, הרשע מרושע, שהכל רק מחכה לסיטואציה, שצריך הלוואה ואני כבר אסדר הכל ו... ידפוק אותך כמו שצריך, דורא את הבית רבנן, לפי כל הראשונים האחרונים. הכל תפור. אז אם הוא ישב וחיכה, לא יודע אם זה היה שנים או חודשים או ימים, אבל חיכה, לשעת הכושר, דקליפה, קל וחומר, כמו שאומר הרב חרלאפ, וטל, שהטיפייה על הישועה הגדולה מהישועה, שאנחנו צריכים, והוא יושב ומחכה לו. כבר שנים חולם הוא שיזכה לו. על סודות, מתי? מתי כבר יגיע היום? והקטע הכי עצוב, שהנגר הזה הוא נגר תימוני, ברחובנו, הצרגר, זה שהוא מחכה למקדש, הוא מוזר, הוא תימהוני, הוא לא פרודוקטיבי, הוא לא יצרני, הוא החולה האהבה הזה שכולו בקודש, והוא המוזר. וכל אלה שרוצים אחרי הפרנסה, אנחנו הנורמטיביים. כמה אומרים תיקון חצות? לפי הריזה לקדוש, אומרים תיקון חצות גם בצהריים, שלושת השבועות. ואנחנו צריכים להגיע למצב שאלה שמצפים לגאולה לא מדברים על זה, חיים את זה, הם לא התימהונים, הם לא המוזרים, הם המיינסטרים. ולא ברחובנו הצער גר נגר אחד מוזר, שכולם יהיו כמו הנגר דקדושה, לא כמו הנגר, שוליית הנגר דקליפה, שמחכים לגאולה, ואז ודאי וודאי שנזכה לסיפה של הסיפור, על כפה אבותה יביא, כן, בבית השלי זה לא לאליהו הנביא, אלא על כפיו אותה יביא, כן? יניח למקדש את אבן הפינה, על כפיו אותה יביא, אליהו הנביא. וזה העבודה שלנו לאור הסיפור שאני מתעקש על זה, הסיפור הכי עצוב בשס. איך אנחנו הופכים להיות לא נגר אחד מוזר, אלא הרבה נגרים שצמאים וקמאים ומשתוקקים לאבן הפינה. על כפיו אותה יביא אליהו הנביא, כמו שאנחנו אומרים בכל מלווה מלכה, חדש ששוני, כן נא ואביא את אליהו הנביא, נכון? ואז שהוא יגיע, יששון משמחה שנאמר, אינא 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 la 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 השם שנזכה לא רק לדבר על זה, גם לחיות את זה בגאולה השלמה. ברוך ה' לעולם. אמן ואמן.